הגענו לדף נ"ב עמוד א', בשורה הרביעית, אמר רבי נתן, אמת רקסין לא יחיר בו חכמים מכלפנים מכלחוץ. אמת רקסין זה הכותל, הקיר, המחיצה שבעובי אמה, שהבדיל בין הקודש לקודש הקודשים. אז חכמים לא יחיר, האם הוא נחשב כחלק מקודש הקודשים, או כחלק מההיכל מחוץ לקודש הקודשים. מקשה על זה רבינה, אמת כפי הרבינה, מה היא טעמה? מה בדיוק ההסתפקו פה של חכמים? אילם המשום נכתיב הביתה שבנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו, הרי שהאורך ההיכל וקודש הקודשים יחד זה 60 אמה. הוא כתיב 40 באמה היה הבית הוא ההיכל שלפני, כלומר מתוך אותן 60 אמה 40 אמה היה ההיכל. הוא כתיב לפני הדביר 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב ו-20 אמה קומתו, וכחלק מה-60 אמה 20 אמה מזה היה קודש הקודשים. ואז מאלה בעצם מה יסתפקו חכמים? לא ידינן אמת רקסיני מהן 20 מהן 40, לא ידעו אם המקום של הכותל הזה הוא נחשב כחלק מה-40 או כחלק מה-20. על זה מקשה רבינה, מי אמר שהוא בכלל חלק מה-40 או חלק מה-20? יכול להיות שהוא עומד בפני עצמו, יש לו חישוב בפני עצמו. ודימה לא מהן 20 ולא מהן 40, יכול להיות שלא נחשבה המה הזאת לא כחלק מה-20 ולא כחלק מה-40, וחללה כחשיב, כותלים לא כחשיב, יכול להיות שבהחלט הכתוב לא מחשב אלא את מידת החלל של בית המקדש, ולא מידת הכתלים, מידת הקירות, עובי הקירות. לא זו בלבד, ראינו במשנה, במידות שאכן, עובי הקירות, מחשבים אותם בפני עצמם. תדע, דקול איך הדקה חשיב כותלים, חשיב ללדידי, שמחשבים מידת האמה של הכותל, המבדיל בין ההיכל, בין קודש הקודשים, ובכלל, כל עובי הכתלים, מחשבים אותם בפני עצמם, דתנן כתוב במשנה, במידות, ההיכל 100 על 100 ברום 100. ההיכל בניין בית המקדש כולו בעצם היה 100 על 100 על 100 אמה בגובה של 100 אמה. מה הפירוט? כותל האולם 5, כלומר עובי כותל האולם החיצוני 500 ורוחב האולם עצמו 11. רואים שמחשבים את עובי הכותל בפני עצמו. גם כותל ההיכל, אותו דבר, עובי כותל ההיכל 6 ואורכו 40 אמה. ואמת רקסין, שוב מחשבים פה את אמת רקסין, את החלל רוחב האמה הזאת בין הקודש לקודש הקודשים, מחשבים בפני עצמו, ו-20 אמה בית קודשי הקודשים, כותל היכל 6, ועתה, זה הלשכה שעמדה מאחורי הכותל המערבי של היכל, אורכו היה 600, וכותל עתה 5. אז מה בדיוק הסתפקו חכמים? מחשבים את הכותל, את הקיר, בפני עצמו. אלא, מה שהסתפקו חכמים, ככה הגמרא מבארת, קדושתי כלפני מכלחוץ. הסתפקו חכמים בלגבי קדושת אותו מקום, קדושת החלל האמה שבין הקודש לקודש הקודשים, האם הקדושה נחשבת כקדושת קודש הקודשים לפנים, או כקדושת האחד מחוץ לקודש הקודשים. והיינו דמר רבי יוחנן, וזה בגלל ששאל רבי יוחנן, מביא רבי יוחנן בשם יוסף ישוצל, ששאל הוא יוסף ישוצל, לגבי ביאור הפסוק הבא, שמתאר את חלוקת בית המקדש לקודש ולקודש הקודשים. כתוב, הוא דביר בתוך הבית מפנימה, הכין לתתן שם את ארון ברית השם. דביר זה מחיצה. מה הכוונה מפנימה? אפשר לפרש את הפסוק הזה, מפנימה הולך על הרשע של פסוק, אפשר להגיד על הסיפה של פסוק. היא באה אליי, כך הוא שאל יוסף ישוצל. איך היא כמה קרה? מה הכוונה את הפסוק? האם הכוונה הוא דביר בתוך הבית, ומפנימה הכין לתתן שם וכו'. כלומר, עשה שלמה דביר מחיצה בתוך הבית, לחלק אותו לשני חלקים, ומפנימה ולפנימה מחיצה, הכין לתתן שם את ארון ברית השם. כלומר, אנחנו מפרש את הפסוק מפנימה, הוא התחלת חלקו השני של הפסוק. דווקא המקום שמפנים לאותה מחיצה, הוא שהוכן ליתן שם את ארון הברית. נמצא שבעצם מקום המחיצה עצמו, קדושתו, לא כקדושה קודש הקודשים. עוד אין מה נאמר, הוא דביר בתוך הבית, מפנימה, המחיצה שבתוך הבית, הוא בכלל הפנים, הוא חלק מקודש הקודשים. תלוי, המנה מפנימה, הוא מתחיל את החלק השני של הפסוק, הוא מחובר לרשע של הפסוק. טוב, מה שואלת, איך בכלל להסתפק על פסוק הזה? יוסף ישוצל, ומי מספק אלי? יש לנו ברדה, כתוב, ועד תניה, איסי בן יהודה אומר, חמש מקראות בתורה אין למכריע. יש רק חמישה פסוקים בתורה שאי אפשר להכריע איך בדיוק לחלק אותם. כלומר, יש מילה באמצע שלא ברור אם הוא חלק מהרישה של הפסוק או חלק מהספר של הפסוק. מה הם הפסוקים? סעט משוקדים, מחר ארו וקם. סעט זה הדברי התוכחה שהשם אמר לקין. כתוב, הלא אם תטיב סעט, ולמנות תטיב לפתח רטת רובץ. אפשר לומר שהכוונת הפסוק הלא אם תטיב סעט, כלומר השם יסלח לך, כמובן לפי זה סעט מכובד החלק הראשון של הפסוק, אבל אפשר להגיד לו שסעט ואם לא תטיב וכו', אם לא תטיב את מעשיך אתה תישא את עוונך, מלא הוא מכובד החלק השני של הפסוק. משוקדים זה התיאור המנורה שבמשכן, כתוב ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתורי ופרחי. עכשיו שהמילה משוקדים שייכת לחלק הראשון של הפסוק, הכוונה הגביעים של המנורה היו משוקדים, או אפשר שהמשוקדים שייכת לחלק השני של הפסוק, הכוונה שהיו במנורה ארבעה גביעים, בנוסף לכך היו כפתורים ופרחים משוקדים. עוד פסוק מחר, זה במלחמת עמלק, והיום משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב לראש הגבעה וכו'. מחר יכול שהוא חלק מתחילת הפסוק, משה רבן אומר ליהושע שיצא ללחם בעמלק למחרת. אפשר שהוא חלק מסוף הפסוק, משה רבן הוא ציוות יהושע ללחם בעמלק מיד, אלא שיודעו שמחרת הוא יעמוד בראש הגבעה וכו', יתפלל עליו. עוד פסוק זה ארור, בברכת יעקב לבניו כתוב שמעון ולוי אחים וכו'. ארור אפם כי אז ובתם כי קשת. יכול להיות שיעקב מתכוון ששמעון ולוי רצונם עקרו אור של אדם, עקרו שור של אדם ארור, כלומר ששכם בן חמור שהוא היה בעצם ארור, ארור כנען. אפשר שהמילה ארור תחילת המשפט הבא, יעקב קילל את כעסם של שמעון שהוא בעצם ארור הפעם וכו'. וכאן זה הודעת השם למשה שהוא הולך למות, כתוב היום השם למשה, הנך שוכב מאבותיך וקם העם הזה וכו'. לא ברור אם המילה וקם מכוונת לסוף הפסוק, אחרי מות משה יקום עם ישראל ויבוא לעבודה זרה וקם העם הזה וכו' וזנה. אפשר שהמילה וקם דווקא מכובד את חיית הפסוק, כמובן הפסוק לומר שאף פי שמשה רבנו נוטה למות, סופו יקום לתחיית המתים. בכל אופן, רואים שרק חמישה פסוקים בתורה יש, אין לי באמת חייה, ולא זו בלבד, כתוב הברייתא ותניא, הוא יוסף איש הוצל, הוא יוסף הבבלי, זה אותו המורה שנקרא יוסף הבבלי, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מללאל, הוא שמו איסי בן עקב ישמו, עקיבא שמו. הרי שיוסף איש הוצל הוא איסי בן יהודה, שמנה רק חמישה פסוקים. אז איך זה יכול שפתאום אנחנו מביאים עוד פסוק שהסתפק בו יושב יוסף איש הוצל? אלא אומרת גם בדאורייתא ליה בדנביא, היא כאן נכון, בחמישה חומשי תורה אין יותר מחמישה פסוקים שאין להם הכרח, אבל בספרי הנביאים יש הרבה פסוקים. אומרת גם בדאורייתא ליה, באמת בחמישה חומשי תורה יש רק פסוקים אלה? ואיקי הדבאי רב חיסא, הרי יש עוד פסוק שרב חיסא יסתפק בו. כתוב וישלחו וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים להשם, זבחים שלמים להשם פרים. כתוב וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, האם העולות האלה היו בעצם כבשים, ואז ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. כלומר המילה פרים תייחס רק לחלקו השני של הפסוק, שרק על קורבנות השלמים אמר כתוב שהם היו פרים, ולגבי עולות זה כבשים, או דין מאו, צריך לקרוא כל הפסוק במשפט אחד, פרים תייחס גם לחלק הראשון, אידי וידי פרים. גם החלק הראשון לא מדובר על כבשים, אלא על פרים. אז הנה, יש פה עוד פסוק שיסתפק, שיש להסתפק בו, גם בתורה עצמה. אלא אומרת, מה לרב חיסדא מספקא לכן, רב חיסדא הסתפק, אבל איסי בן יהודה פשוט, איסי בן יהודה הוא ידע את הפירוש הנכון. רב חיסדא הסתפק לגבי לו פסוק, לא איסי בן יהודה. הגענו למשנה הבאה, בנון ב' עמוד ב'. במשנה הקודמת למדנו שלפי חכמים היו שתי פרחות שמבדילות בין ההיכל לבין קודש הקודשים. פר ביוסי היה שם רק אחת, פה המשנה הולכת לפי חכמים. אז הפרוכת החיצונה הייתה פרופה מן הדרום, כלומר מחוברת מן הדרום בקצה הדרומי, ופנימית מהצפון. אז הכהן הגדול הנכנס לצד פריפת החיצונה שבדרום, מהלך ביניהם, בעצם בחלל הרוחב והעמה שבין שתי הפרוכות, עד שמגיע לצפון. הגיע לצפון, אז הוא בתוך קודש הקודשים, הופך פניו לדרום, מהלך לשמאלו עם הפרוכת, הולך דרומה לאורך הפרוכת כאשר הוא משמאלו, עד שהוא מגיע לארון, עד שהוא מגיע בעצם לשני בדי הארון. הגיע לארון, נותן את המחתה בין שני הבדים. את המחתה עם הגחלים בין שני הבדים. צבר את הקטורת על גבי הגחלים, ונתמלא כל הבית כולו עשן. הוא מערים, עושה הרימה של קטורת על גבי הגחלים, וככה קודש הקודשים מתמלא בעשן. יצא, הוא בא לו בדרך בית כניסתו, הוא יצא כדרך שהוא נכנס, כלומר כשפניו כלפי דרום, לנוכח הארון, הוא הולך בעצם אחורנית, נראה את זה בגמרה, הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, בהיכל, ולא היה מעריך בתפילתו שלא להביא את ישראל, הוא לא מעריך בתפילתו כדי לא להפחיל בני ישראל שיחששו שם הוא מת בקודש הקודשים. עכשיו המשנה הביאה שהיה פה שתי פרוחות, זה מצד אחד, מצד שני הביאה שיש פה ארון בין שני בדי ארון, שואל את הגמרא על זה, במה יסכינן, מה אנחנו עוסקים כאן? אילם המקדש ראשון מייבו פרוחות, אם אנחנו עוסקים בזמן מקדש הראשון, היו שם שתי פרוחות במקדש הראשון, הרי למדו, במקדש הראשון בין, קודש, בין הקודש לקודש הקודשים היה שם כותל בנוי, לא פרוחות. אז אנחנו עוסקים פה בעצם במקדש השני במשנה, אלא במקדש שני. אבל אם מקדש שני, מאב אהרון היה אהרון במקדש השני, הרי כתוב בברייתא, בתניא משנגנז אהרון נגנזה עמו צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה. כלומר, בסוף תקופת בית הראשון נגנז אהרון, ונגזלו עמו צנצנת המן, שהונחה אצל אהרון המשמרת, וצלוחית שמן המשחה, שרקח משה במדבר, ועוד גם נגנז יחד עם זה מקלו של אהרון ושקדיה ופרחיה, וארגז ששיגו פלישתים דורון לאלוהי ישראל, שנאמר, ואת כלי הזהב אשר השבותם לו אשם, תשימו בארגז מצידו ושלחתם אותו והלך. מכאן שעמד הארגז אצל אהרון, מילה נגנז עמו, ומי גנז אותו? סוף בית ראשון אמרנו, מי גנזו? יושיהו גנזו, יושיהו המלך. למה הוא גנז אותו? מה ראה שגנזו? ראה שכתוב בפרשת התוכחה, יולך השם אותך ומלכך שתקים עליך וכו', אל גוי שלא ידעת. הוא דאג שמה כשישראל יגלו לבבל, אהרון ילקח לשבי ויגלה מהם, לכן הוא עמד וגנזו שנאמר, והם הלווים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את אהרון הקודש בבית שבנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, כלומר אין לכם עוד מסע בכתף, עתה עבדו את השם אלוהיכם ודמו ישראל, ציוו את זה של המלך לתת אהרון הקודש בבית, הכוונה לגנוז אותו. ואמרו חז"ל שהיה מקום מיוחד, כלומר כבר שבונו שלמה המלך בנה את הבית ידע שיגנזו אותו, ולכן הוא בנה מקום לגנוז את אהרון. ומאיפה אנחנו יודעים שאר הדברים שנגנז עם אהרון? ואמר בלעזר, את ישמה שמה, כלומר צנצנת המן שנגנזה יחד עם אהרון, נמן בגזרה שווה משמה שמה, ואתיה, צלוחית שם למשחה, שהוא ליד צנצנת המן, גם נמן בגזרה שווה דורות דורות. ואתיה ומקלו של אהרון שנגנז נמן במשמרת משמרת. בכל אופן למדנו שאהרון נגנז כבר בסוף ימי בית המקדש הראשון, אז אם אנחנו עוסקים פה במשנה הזאת בבית שני, על מה אנחנו מדברים פה לאהרון? אלא אומרת הגמרא לעולם באמת במידה שני, אנחנו עוסקים פה במידה שני, ומה הגיע לאהרון? הכוונה מדברים קום אהרון. הכהן הגדול הגיע למקום שבו עמד אהרון מקודם במקדש הראשון. אומרת הגמרא וכתוב במשנה, והקטני נתן את המחתל בין שני הבדים, דובר פה על שני הבדים בפועל, איזה בדים היו שם, אם מדובר רק על מקום אהרון? אלא באמת צריך לפרש את המשנה כך, נותן את המחתל בעצם כבין שני הבדים, נותן את המחתל רצפת קודש קודשים, כאילו נותנה בין שני הבדים, במקום הזה שהיה נתון בין שני הבדים. כאילו הכהן הגדול מתייחס למקום, כאילו יש שם שני בדי אהרון. למדנו עוד במשנה, צבר את הקטורת על גבי גחלים, אז הגמרא אומרת, נן כמאן דאמר צוברה, זה כדעת אומר למעלה, אנחנו רואים בדף ממתת, בזה מחלוקת, צוברה, שהכהן הגדול הוא בעצם עורם ערימה מן הקטורת יחד על הגחלים, בניגוד למי שאומר מפזרה, לכן בעצם לוקח זמן שהעשן יעלה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שכביכול שתי ברייתאים שסותרות, כאן אחד הברייתא אחד כתוב צוברה פנימה שהיא חוצה לו, וברייתא אחרת תניא אידך צוברה חוצה שהיא פנימה לו, כלומר, מה זה פנימה שהיא חוצה לו? הכהן הגדול כשהוא סובר את הקטורת על הגחלים, איך בדיוק הוא עושה את זה? אז פנימה שהיא חוצה לו, כוונה כך, מה? הכהן הגדול סובר את הקטורת בראש המחתה של צד פנים קודש הקודשים, יותר קרוב לקודש הקודשים, אבל זה החלק שמרוחק מגופו של הכהן הגדול. הוא מתחיל משם לצבור את הקטורת על הגחלים ומגיע עד המקום שקרוב לגופו. זה הכוונה פנימה, פנימה בתוך קודש הקודשים, אבל חוצה לו, חוצה מגופו. ותן יידך ויש אומרים בדיוק הפוך, צוברה חוצה שפנימה לו. כלומר, הכהן הגדול מתחיל דווקא לצבור את הקטורת בראש המחתה שפונה חוץ לצד ההיכל, אבל הוא בעצם יותר קרוב לגופו. אז מה רבה יהיה איזה מחלוקת עניין תנאי? ומה רבה היא מסתבר כמעט דבר פנימה שחוץ לו. יותר מסתבר, כך אומר רבה יהיה, כמי שאומר שבראש המחתה שלצד פנים קודש קודשים, אבל בעצם שמרוחק יותר מגופו. מדוע? כי לא רצו שהכהן הגדול יגיע לידי קביעה. אז מה שכתוב במשנה, בעניין קטורת התמיד שמקטירים כל יום, על מזבח הזהב, כתוב מלמדים אותו נמדים את הכהן להיזהר, אומרים לו, היזהר שלא תתחיל מפניך שמה תיקווה, כלומר, תיזהר שלא תתחיל לצבור וללך מצד גופך והלאה שמה תיקווה. הקטורת שאתה צובר על הגחלים היא מיד מתחילה לבעור, אם תתחיל לצבור את הקטורת מצדך, כשאתה תצטרך בעצם להעביר את היד שלך יותר מקום, יותר מרוחק, אתה עלול להיקוות מהעשן. ולכן בעצם למדנו שבקטורת התמיד הכהן הגדול מתחיל מהצד שהוא חוצה לו, מסתבר שגם הקטורת שם הכיפורים, ככה הכהן הגדול מתחיל לצבור בראש המחתה שהיא חוצה לו, שהיא יותר קרובה לקודש הקודשים. הגענו לדף נ"ג עמוד א', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.